עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. זה עבר מתחת לרדאר ערב יום העצמאות, אבל שוטר מצוין לשופט העליון ניל הנדל, שדחה ערב החג את בקשתו של השקרן המדופלם מוחמד בקרי לעכב את פסק הדין של המחוזי בלוד בעניין משהו מכונה סרטו ג'נין ג'נין, שהוא בעצם הוצאת דיבה מתמשכת על חיילי צהל ועלינו. השופט הנדל קבע ששמו הטוב של ניסי מגנג'י, התובע, גובר על זכותו של בקרי להמשיך להקרין את היצירה המכפישה והשקרית שלו. הוא אמנם עיכב את איסוף החרמת עודקי הסרט עד הכרעת העליון, אבל קבע שאת הפיצויים בקרי ישלם עכשיו, ואת הסרט יפסיקו להקרין כאן ועכשיו. ועל כן יאמר שכוייך לשופט הנדל ולתפארת מדינת ישראל.
שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. כאילו ממשל ביידן לא עוין דיו, כאילו לא חידשו את תקציבי מאות המיליונים לאונרה ולרשות הפלסטינית, כאילו אינם עומדים על סף קנייה ללא תנאים לאיראנים בשיחות הגרעין בווינה, נוספו גם יהודי הג'יי סטריט על שונאינו. לראשונה פועלים יהודי השמאל הקיצוני בארצות הברית כדי לפגוע בסיוע הביטחוני של ארצות הברית לישראל. הם כמובן יהודים חכמים ויודעים שהם לא יכולים סתם לדרוש לחתוך את הסיוע הזה, אז הם אומרים שצריך לצמצם אותו בכל תחום שעוזר לישראל להמשיך במה שהם קוראים הכיבוש. נגיד נשק אישי, הרי החיילים שבאים ללכוד מחבלים רוצחים נושאים נשק. מדהים, תסתכלו בעצמכם, החיילים לא באים עם טרנינג. טנקי מרכבה? יש בהם רכיבים אמריקאים, והם משמשים גם לפעולות בעזה. כך גם מטוסי הקרב האמריקאים של חיל האוויר. אז ברור שצריך לקצץ את זה. לא חלילה כדי להחליש את ישראל, רק להילחם בכיבוש. איזה כיף שמאתמול מותר להגיד שמאלנים בוגדים. אז בבקשה, ג'יי סטריט, אתם שמאלנים בוגדים.
לא הבנתי. ממש לא הבנתי. מה, הם אומרים לא, שלא לספק נשק אישי לחיילי צהל?
לא, לא. הם אומרים שצריך לקצץ את הסיוע הביטחוני האמריקאי בכל תחום שהוא מסייע לכיבוש. בסדר. אז נתתי כמה דוגמאות של דברים שעלולים לסייע לכיבוש.
אתה...
מדהים, נשק, לוף.
נתת אותן על אחריותך. אני לא מאמין שהכוונה היא לדבר הזה, ואני גם מסתייג מאוד. לא נתנו דוגמאות. מכיוון שיצא לי ויוצא לי להכיר רבים מאוד מאנשי ג'יי סטריט, הם יהודים, הם אוהבי ישראל, הם לא קיצוניים, הם שמאלנים. אני לא מתיישר עם כל הדעות שלהם, יש לי ויכוחים קשים איתם. הם רוצים את טובת ישראל, למשל, נדב תמיר, שהיום הוא מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל, שהוא קצין קרבי בצהל, וכולי וכולי. אז בוא קצת פרופורציות. ואני לא מסכים עם כל מה שג'יי סטריט עושים. אבל לבוא ולהגיד אלה...
מה הקשר לזה? שהם פועלים לפגוע בסיוע האמריקאי לישראל, נקודה.
אז...
פנייה רשמית.
קודם כל הם ניסחו את זה בצורה, אתה יודע, שתואמת את האג'נדה שלהם. אנחנו נגד הכיבוש. ואנחנו נשמח אם המדינה שלנו תסייע לישראל בכל מה שצריך, רק לא בדבר שמנציח את הכיבוש.
אבל בסדר,
זה שאתה תרגמת את זה לטנק מרכבה, זה סבבה, אבל עזוב.
ומטוסים, ומדים, ונשק, וכל דבר.
כן, אז הפכת אותם לבוגדים, סבבה, תמשיך ככה, מותר, רק תרשה לי להסתייג מזה, זה הכל.
הסתייגותך נרשמה.
יפה, תודה רבה. אני ככה אני אוהב. עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי על השידור עידו כהן, על השידור. טוב, אנחנו ביום מאוד דרמטי, אמיתי, עם ההצעה החדשה מבית מדרשו של הנוכל. תכף נדבר עליה.
תרשה לי להסתייג ממה שאמרת.
יפה, עשיתי את זה כדי שתסתייג.
אוקיי.
לא, לא, ברצינות, אנחנו פה תוכנית של הסתייגויות, אובג'קשן, כאילו איך זה היה בזה.
כן.
אני שאלתי, אנחנו שאלנו אתמול או שלשום, אתמול, האם מוצדק לחסום, זה נראה כל כך רחוק, את נתיבי האלון ולפקוק את גוש דן לשעות ארוכות במחאת נכי צהל, 2,812 משתתפים ומשתתפות, קבעו ככה, חד משמעית כן, 54%. לא, סבל לא מצדיק סבל, 35%. בלי נכי צהל אין פקקים, 11%. עכשיו שאלנו שאלה שיש לה פוטנציאל לשבור את האינטרנט. כדי לחלץ אותנו מהפלונטר, ביבי מציע בחירות ישירות רק לראשות הממשלה. מדובר, אחד, בפתרון ראוי ונדרש, שתיים, בגניבה נכלולית של המדינה, 3, אולי נטיל מטבע וזהו. זהו. אוקיי? להתקדם?
למה גניבה נכלולית? לא הבנתי. כלומר,
אז אסביר.
יש פקק פרלמנטרי, משבר, מתמשר, בחירות, שלישיות, רביעיות. מישהו מציע משהו? זה, זה, זה תרגיל נכלולי? זה תרגיל פרלמנטרי, אפשר להתווכח אם הוא...
לא, זה תרגיל נכלולי, עלוב, מסוכן, מבייש, מחריד, מגעיל, מסריח, ואם היה זמן הייתי ממשיך, אבל אין. ואני אסביר לך למה, לדעתי.
לא, אבל מתוך מה שאתה אומר, אני מבין שאתה מודאג מזה. ואני אומר לך, זה ספין, זה כלום.
אני טיפ-טיפה... תשמע, אם זה ספין זה כלום, אז בסדר, אני לא לגמרי זורם עם... קודם כל, מעולם לא רציתי יותר שתהיה צודק מאשר עכשיו, ואני לא משוכנע שאתה צודק. אני חושב שההבדל בינינו, וזה עדיין לא אומר שאני צודק, זה שאני עשיתי כמה שיחות טלפון בשעות האחרונות, והבנתי שזה אמיתי, והצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת, וכל המילים שהשתמשתי בהן הן לא בגלל עצם ההצעה, הן בגלל שנתניהו מבין שאין לו ממשלה. ובמקום להחזיר את המנדט לנשיא ולתת לשני לנסות, הוא רוצה לשנות את כללי המשחק במהלך המשחק, עוד לפני המחצית. עכשיו, זה אומר שלא ממשיכים עכשיו, תחזיר את המנדט לנשיא, יטיל לנשיא על מישהו אחר. אם אחרי שנגיע לבחירות חמישיות, זאת אומרת, אין ממשלה, לא לבנט, לא ללפיד.
אז זה לגיטימי?
אז תתכנס הכנסת.
אז אני מוכן להסכים איתך שיעבירו את זה בהצעה בקריאה הראשונה ויחכו לתום ההליך.
כמה חשוב שתהיה הידברות ואז מסכימים. טוב, על מה לא נדבר היום?
ככה, עשרות כלי נשק אוטומטיים ורימונים נתפסו במשולש ועשרות ערבים נעצרו, שכוח, נותרו רק עוד 400,000.
22 חודשי מאסר לסיגל אלקיים וייס התעללה בקטנטנים בגן הקטנטנים וזה מעט מדי.
מסתמן ששיחות הגרעין עם איראן בווינה עברו לשלב הניסוחים, נראה כי ביידן נכנע ללא תנאי.
בבתי החולים בארץ מושפזים היום פחות מ-200 חולי קורונה, מצב קשה, שכוח, אולי זה מאחורינו.
לראשונה מאז 2019 בתי הספר פעלו היום ברציפות, זה היום השני.
די. בת 32 מצב קשה מחוברת לדיאליזה אחרי החלקת שיער בשיטה הודית, באמצעות החומר הרעיל, אתילן גליקול, לא חבל?
אולמרט אמר שבנימין, שרה וגם הבן חולי נפש וחטף תביעה על סך מיליון שקל. אני מניח שהוא ידרוש להעיד פסיכיאטר מטעמו אחרי שהוא יבדוק אותם.
התעשייה האווירית חשפה את הטיל ברק ER המיועד להתקנה על ספינות ואסדות גז ויכול ליירט טילי אויב במרחק 150 קילומטר. הראש היהודי ממציא לנו טילים.
העליון החמיר בעונשו של אלון חסן מנמל אשדוד ושלח אותו לעבודות שירות. אם זו החמרה, מה הוא קיבל קודם?
שלושה חודשים הוא קיבל, והלכו לשישה. טוב, נו, עדיין, אני הייתי רוצה לצבוב על הקיר במקום שבו הוא ירצה את עבודות השירות שלו. טוב, תשמע, קודם כל, הרבה הודעות דרמטיות היום. מנסור אבאס, אגב, פיצח והמיס את הספין של נתניהו ושופרותיו, כאילו זה רעיון של דרעי בתיאום עם בנט, וסיפר עכשיו בהודעה של נתן, שלפני שבועיים הליכוד באו אליו עם ההצעה לבחירות אישיות. נתניהו עכשיו תוקף בחריפות את בנט בישיבת סיעת הליכוד, מכיוון שכנראה הפגישה ביניהם לא הצליחה. בכל רגע צריכה להיות ההצבעה לוועדה מסדרת, ואיך בנט שם יצביע זה סיפור ענק. ונדמה לי שלא אמרתי שהעורכת ומפיקה יפרת קורמן ואחרי לשידור עידו כהן ושלום, הנה עוד פעם, הם עבדו קשה היום, שר המשפטים לשעבר ואיש הליכוד לשעבר, אני חושב, דן מרידור, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לשניכם.
תגיד, כשר משפטים, כמשפטן, כמי שמזוהה עם שלטון החוק, מה בעצם רע אם וכאשר, באמירה כזו שאומרים עכשיו היום שס בתמימות, העסק תקוע 4 פעמים בתוך הבוץ, בואו נלך לשיטה שהייתה, אגב, זה שיטה שהייתה ב-92 עבר החוק, עשינו בחירות ב-96 ו-99 בשיטה הזו, וב-2001, של בחירה ישירה לרשות ממשלה, ייבחר אחד משניים והוא יהיה ראש ממשלה, נקודה סוף.
שתי
הערות
היסטוריות. איך באה אלינו הבחירה ישירה פעם ראשונה? עמדת הליכוד בראשות יצחק שמיר את הנגד הדבר המוזר הזה, היה חבר כנסת אחד שהעמיד את האגו שלו לפני ושבר את המשמעת, זה קראו לו בנימין נתניהו, וכך הבא חוד הבחירה ישירה. עכשיו שוב עניין אישי, כולנו הרי מבינים את המשחק, הוא לא מצליח להסתדר עם קואליציה, אז משנה את השיטה. השינוי תוך כדי המשחק, שמשנים את כללי המשחק, אם זה מותר, אז בואו נכתוב בחוק החדש, תוך כדי המשחק, שראש ממשלה לא יהיה אדם שיש לו משפט פלילי עומד נגדו על פשעים. אם זה מותר תוך כדי המשחק, בואו נשנה את זה.
למה אתה מתכוון כשאתה אומר תוך כדי המשחק? כי בן ואני קודם התחלנו לגשר בינינו. אם נתניהו ימצא את ניסיונו ויקשל, ולפיד או בנט ימצאו ולא ייקשלו, לפני שהולכים לבחירות חמישיות זה לגיטימי?
קודם כל, הולכים לבחירות. הרי הכוונה ללכת לבחירות. השאלה אם בבחירות יבחרו רק את הכנסת ויבחרו גם ראש ממשלה, זה לא שאין בחירות. בכל מקרה הולכים לבחירות. אני, תראה, אני אפשר לנסח את זה לעומק ולומר למה זה לא טוב. קודם כל, אין חכם כבר על הניסיון. היינו בשיטה הזאת, היא פוררה את המפלגות הגדולות, כשאני הייתי בליכוד עם השם שלה בקליבר אחר, איך אומרים, בליגה אחרת, אז הליכוד ולעבודה היה כל אחד מעל 40 מנדטים, פעם היה 47-48, והיו כמה מפלגות קטנות. ברגע שאפשרו לפצל את ההצבעה, תוצאה הייתה שאדם הצביע נניח ליכוד, אבל, ככה, נתניהו, אבל שעת, הוא אבל בבית יהודי, אדם הצביע לפרס, או מי שלא היה בצד השני של המפה, אבל מרץ, או אבל משהו אחר. תוצאה הייתה שהתפוררה השיטה. לנזק שעד היום אנחנו משלמים אותו, ורואים אותו כל הזמן, לחזור לדבר שנכשל, לטעות, אבל כולם מבינים שאין פה רצון שתקן את השיטה. יש לו רצון של נתניהו להציל את עצמו מהמבוך שהוא נכנס לתוכו, מהכישלון הנוסף שהוא נכשל בו להקים ממשלה. אז תוך כדי שהנשיא עוד לא סיים, או נתניהו עוד לא סיים לבדוק אם הוא יכול להרכיב, ואולי לפיד אם יקבל, אז בואו נעשה חידוש בעיקר, שככה אני מבין מהעיתונים, כתוב שם סעיף קטן שלא שמים לב אליו, שמבוטל לרוטציה של גן. זה הסיפור, לא השאר. אז בואו נראה את העיקר. זה לא כל כך חשוב לי תוך כדי או לא תוך כדי. למה ראש ממשלה לא נבחר ישירות לנשיא ארצות הברית? כן. נשיא ארצות הברית הוא אקזקוטיבה, הוא מחליט. בישראל ראש ממשלה לא מחליט. הוא צריך ממשלה שמחליט. ראש ממשלה יכול לדעת מלחמה, והממשלה תהיה לרוב נגדו, אז לא תהיה מלחמה, או בעד שלום. אצלנו לא בוחרים אחד השרים, ראש ממשלה לחוד, ואת השרים בדרך אחרת. זה לא הגיוני, זה לא עבד, זה לא טוב. אבל זה טיעון ענייני שהוא היום לא רלוונטי. אחד הדברים הקשים שקוראים לנו, זה הציניות הזאת, שאני מסתכל לסביבי, אני לא רוצה לומר בצורה, אתה יודע, רומנטית, ילדיי, נכדיי וכן הלאה. מה הם רואים בפוליטיקה? הכל ציני, הכל תגילים, הכל לא אמיתי, והכל, הם כבר לא מחכים מפוליטיקאי שיאמר אמת, שיקיים מבטחות, זה שדה בור כזה, שם מותר לעשות הכל. בעוד שבדיוק הפוך, איך אנחנו אומרים, כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. לעסוק בצורכי ציבור צריך באמונה, כי אתה עוסק לא בענייניך שלך. בעיני הציבור, המדינה, המולדת, האומה, האנשים, ופה הכל הופך לציני, כל יום תגיד חדש, אין לי יודע אם יהיה רוב לזה או יהיה רוב
לדבר השני. אגב, מה חשבת לרעיון שהוא ילך לנשיאות?
לבקש שם הנשיא חנינה?
לא, לא. שהוא הולך להיות נשיא המדינה, נתניהו.
ויתה חנינה לעצמו.
אוקיי, אני לא הבנתי את ההומור, אני לא מכיר אותך כאיש עם הומור באירועים האלה.
אגב, זה אלבון גדול, אלבון גדול.
לא, כי אתה רציני כזה, נו.
לא, אני, בסדר, אני רציני למי שלא חושב, אתה איש חושב, אבל לא חשוב, תראה.
מתנצל.
אני לא רוצה, לא, זה בסדר. תראה, פה עושים חוכה והתלו להם מכל מוסדות המדינה. הכנסת, אני לא רוצה להגיד לך איך נראית. אין ממשלה, יש איש אחד שמחליט. על בית המשפט אני לא רוצה לומר כבר מה עשו. יש מוסד ממלכתי נשיא המדינה. יכולת לאהוב או לא לאהוב הדרך שריבלין מילה או שפרס מילה, לא חשוב מי. אז נשיא המדינה אין לו הרבה סמכויות בשיטה הישראלית. דבר אחד בראש הראשונה הוא סמל. אתה רוצה שיהיה נשיא בישראל, שנשיא מדינת ישראל, שמה שידוע עליו הוא שלא ידוע אם הוא פושע או לא. יש אישום של היועץ המשפטי שהוא עשה פשע, פשעים. לא איזה עבירת תנועה.
והוא ידע, הוא נהנה מחזקת החפות. אתה ודאי תתמוך.
לא, חזקת החפות, אמרתי, לא יודעים, לא אמרתי שהוא השם.
זה ניסוח שלילי.
הרי, אבל חזקת החפות קיימת עם עוד כלל אחד. אומרים חזקת החפות, כל עוד לא הוא שם בתנאי שיש תהליך שמבררים את זה. אי אפשר להגיד חזקת החפות ולא מברר את זה. פה רוצים לעצור את הבירור, שלא יתברר, כי יעשו, יפרשו את החוק כאילו נשיא מדינה שכתוב שנגד נשיא לא יוגש כתב אישום, ויגידו גם אם הוגש יופסק. בעצם לא נדע בשבע שנות הכהונה של הנשיא הבא, האם הוא באמת אשם במה שהמדינה, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, ככה נקרא מצד המדינה, מאשימה אותו. שהוא עשה עבירות ברמה של פשע, ולא נדע אם זה נכון, יכול להיות לו זכה אגב.
אבל דן, לא אתה נדע? אמרת, כן, אתה אמרת גם שהשיטה של הבחירות האישיות נכשלה. זה נכון, אני לא מתווכח איתך.
נכון.
אבל לנגד עינינו אנחנו צופים גם בכישלון השיטה האחרת.
נכון.
אנחנו תקועים בארבע מערכות.
מה עושים? יש לך פתרון טוב?
אני אגיד לך, כן, יש לי פתרון טוב. אני חושב שיש לו רבים שמסכימים. איש אחד לא מסכים ולכן רבים לא אומרים את זה. יש פתרון מצוין, אגב, להקים ממשלה, איך הם אומרים, ימין מלא מלא. יש הסכמה על 70-80 חברי כנסת על קו, בתנאי שראש הממשלה יהיה איש ליכוד ששמו לא מתחיל בבית. כל אחד אחר.
ברקת זה גם בית.
אנחנו לא עשיתה לנו נכשלה. זה עניין של אדם אחד, לא ששיטה. מה שקוראים ימין זה ביטוי גם כן חדש. יש לו היום רוב בעוד משמעותי בציבור בכנסת.
לא, אבל דן מרידור, אני חייב לחלוק עליך. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי שנתניהו מפנה את השטח, הכל נפטר, אבל עדיין אתה רואה שהשיטה הזו שגם מאפשרת למפלגות קטנות לשחות כאוות נפשן ומייצרת מצבים די מופרכים של שהכל תקוע. אני לא יודע אפילו ללכת על חצי מחברי הכנסת בבחירות אזוריות.
אני אגיד לך מה המחיר. קודם כל אני מסכים איתך שאנחנו תקועים. אני נתתי דיאגנוזה שלי למה אנחנו תקועים, שלא הייתה שיטה. בשיטה הזאת היה ראש ממשלה שקורא לו מנחם בגין, דוד בן גוריון, ואריאל שרון וגולדה מאיר, ועשו דברים גדולים ומצורים או רעים או טובים לפי השקפתנו, והובילו את הציבור, ועם השיטה הזאת, עם מסגות כאלה ואחרות שסחטו או דרשו, זה לא, אין פה... אין כל חדש תחת השמש, אמר כבר קוהלת פעם. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר משהו על השינוי של השיטה. תראה, לקביעות, ליציבות של שיטה, יש חשיבות רבה בשביל הלגיטימיות שלה. כשכל שלטון שלא נוח לו, לא מסתדר לו, ישנה את השיטה, בסוף תהיה שאלה בציבור, כי זה לגיטימי לכלל. מי באמת הרוב? הפעם נגיד, נחליט אזורית, פעם נחליט ארצית, פעם נעשה ראש ממשלה לחוד, פעם נשיא. זה חשוב מאוד שאצלנו עם כל המחלוקות הקשות שיש בציבור, והיו תמיד בציונות, עוד לפני ואחרי.
אתה אומר דמוקרטיה זה לא מעבדת ניסיונות.
נכון, לא משחקים, תראה, שיטה לא משחקים. אני לא אומר שאסור לשנות שיטה, אם שיטה נכשלת, ויש לך שיטה יותר טובה, עליך זה, אבל אין לך.
אני חושב, אל תתרוק לנו את הטלפון, אבל מה עם מונרכיה?
תראה, יש לו מלך, צריך לסדר את זה. השאלה הקשה שאני עם הירושה תעבור לבחור.
לבן? אגב, הוא לא בחור.
סליחה, זה בדיוק העניין. אם נעבור לפי השיטה האנגלית או המקומות אחרים, גם בת יכולה. ואם זה בחורה, אז אני לא רוצה להגיד לך, זה לא יהיה...
נכון.
מה שחשבת על מישהי אחרת.
אנחנו נתגעגע למשפחת המלוכה, נתגעגע למייגן.
לא, אני חושב שאז במקרה כזה, אני חושב שהמפלגות החרדיות יתמכו, כי יכול להיות שבית הנשיא יקשר למהדרין.
אני חושב שאתה צודק. תשמע רגע, שאלה אחרונה, דן מרידור, אתה מסתכל על ליכוד. מפלגה כן. שעזבת מאחוריך אחרי עשרות שנים. מה אתה חושב? אתה יודע, יש שם אנשים רציניים, יש שם את ניר ברקת ואת ישראל לקץ ואת גלעד ארדן שהוגלה לוושינגטון ואבי דיכטר ואנשים שעשו דברים.
נכון, יש שם אנשים שעשו דברים, אבל האנשים האלה היום הפכו את נוהגם מאנשים מדברים לדגים, שותקים. זה דבר מאוד מוזר, אתה יודע, כשהיו ראשי ממשלה בליגה אחרת, אפילו מנחם בגין, יצחק שמיר, אריק שרון, היו להם מתנגדים. פה עזר ויצמן, פה דוד לוי, פה מודי, אתה זוכר את זה, כשחישוקים, אבל דיברו, כשמנחם בגין הלך להסכם עם מצרים, להסכם קמפ דיוויד, שההסכם מאוד קונטרוברסיאלי, וחצי מחברי חירות הסבירו נגדו. אז היה מי שארן זה די הפוך, ויצחק שמיר נמנע ואחרים, היה פתוח, היום אף אחד, אדם שהיה ראש שבק לשעבר, אלוף בצהל, אחד היה חבור, לא חבר כנסת אחרים, איפה אתם? אני לא אומר שתתנגדו את האידיאולוגיה. האידיאולוגיה של נתניהו ברורה, איך אומר שתי מדינות לשני ימים, ולא שתי מדינות לשני ימים, זה אידיאולוגיה ברורה. אבל לא בצד האידיאולוגיה, יש פה דברים שבאמת הרס המערכת. אנחנו מסתכלים על זה כאילו, לא נורא. דבר כזה שיקרה לנו שהמערכת לאט לאט נהרסת. עובדי הציבור, לא יכולים להישאר שם, והמשרדים אחד אחר של מיטורים, ויש אין שר משפטים, ואין
פוגעית
מדינה, וכולם שותקים. אני מוכן להגיד שזה לא הליכוד שהכרתי, זה משהו אחר.
טוב, לפחות אתה דיברת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לשניכם.
פרופסור אביעד הכהן, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. שלום לך לכם
ולמאזינים. נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. עכשיו אנחנו עוברים להיבט המשפטי, גריידה, כמו שאומרים. מעמדתך, במשפט החוקתי, במשפט המנהלי, באיזה משפט שאתה רוצה, האירוע של עכשיו, קיבל, היו בחירות, נתניהו קיבל את המנדט, באמצע התקופה שהוא מנסה להרכיב ממשלה, לפני שהוא אמור להחזיר את המנדט לנשיא, ואז הנשיא אמור אולי לתת אותו למישהו אחר, עולה הצעה כזו, נתח לנו אותה.
צריך להפריד פה בין הפן הפורמלי לבין הטכני, אם תרצו, לבין הפן המהותי. בפן הפורמלי, ברגע שיש כנסת, כנסת סוברנית יכולה לחוקק חוקים, ואם יש רוב, כמובן, אם יש רוב לחוקים האלה, אז לכאורה, ואני אומר לכאורה, לא בגלל שמשפטנים תמיד משתמש במילה הזאת, אז החוק תקף, הוא מתפרסם, עובר בשלוש קריאות, והוא חוק לכל דבר, ובמקרה שחוק יסוד הממשלה, זה התיקון שבעצם רוצים לעשות, צריך רוב של 61 חברי כנסת, לא צריך אפילו רוב מיוחס, לא 65 ולא 60. אבל בפן המהותי, בוודאי שיש פה בעיה, כפי שאמר גם דן מרידור מקודם, אתה קודם כל משנה כללים באמצע תהליך. נכון שתהליך הזה, כל תהליך הוא לחוד, הבחירות לכנסת לחוד, והרכבת ממשלה לחוד, אבל יש פה בעיה שאתה עושה חוק שהוא מוכוון אירוע מסוים. אני רוצה להזכיר, בארצות הברית יש חוקה שקיימת עוד מעט 250 שנה, עשו שם עד היום משהו כמו, נגיד, בעיגול 25 תיקונים במשך 250 שנה. אצלנו, בתוך 73 שנה, עשו עשרות תיקונים, עשרות רבות של תיקונים, יותר לחוק יסוד הכנסת, זה נכון שחוק יסוד הכנסת זה יותר מאשר לחוק יסוד הממשלה, אבל כל התיקונים האלה מלמדים על שני דברים. ראשית, אצלנו קודם כל מחוקקים, אחר כך חושבים מה טוב ומה לא טוב, ושנית, שהיד גם קלה מדי על ההדק החוקתי, ובהיבט החוקתי, מעבר למה שציינתי, שאתה משנה את הכללים באמצע המשחק, יש בעיה נוספת, כי לפי מה שאני שומע עכשיו, גם החוק הזה יהיה חלק מהתוכן שלו, יכול להיות שיהיה מוגבל, כלומר, ייתנו לאנשים למשל לבחור, אלה שיוכלו לבחור את ראש הממשלה, בהנחה ששוב ההצעה שהוצעה היא זאת שתעבור, רק אותם אנשים שהשתתפו בבחירות. ואני אומר, מה פתאום? נניח אדם היה חולה, או אדם לא בחר מסיבת חולה אחרת, הוא לא רצה, הוא לא חשב שיש אף רשימה שמוצאת חן בינם. אז עכשיו אתה שולל ממנו זכות לבחור ראש ממשלה, יש בזה בדבר מאוד בעייתי. אני גם לא בטוח, כמו כל דבר, אפילו הגיע גם לבגעת. בקיצור,
אתה אומר שמבחינה חוקית הכנסת רשאית, אבל בגץ יכול להגיד באמת זה לא ראוי וזה לא מידתי וזה פגיע. עכשיו השאלה היא, מתי שוקלים את ההיבט הפרקטי? אנחנו תקועים, תנו לנו עצה יותר טובה, או להמשיך ללכת לעוד ועוד ועוד בחירות.
טוב, אז היה פה כבר מנהיג אחד שלפני כמה עשרות שנים הציע להחליף את העם, אולי זה פתרון. אבל בהנחה שאנחנו לא מקבלים את הפתרון הזה.
אבל זה ייקח הרבה זמן.
ברגע שאין לך רוב, נניח שזאת לא הייתה סיטואציה עכשיו עם כל העניין הפרסונלי. באמת היו מערכות בחירות פעם אחר פעם, שראש ממשלה לא מצליח להרכיב ממשלה, וכל פעם אגב זה יכול להיות פעם ימין, פעם
שמאל. נכון.
אז נגיד שבגלל זה, אפשר לשנות את השיטה כמובן. וגם את זה ניסינו, אני רוצה להזכיר שהיו פה בחירות, היה פה חוק לבחירה של ראשות הממשלה, כל אלה שתמכו אז בדבר הזה, אבל מהם מתומכי גם החוקה לישראל, חשבו שבזה אנחנו עכשיו הצלנו את כל המערכת, ואחרי שתי מערכות בחירות חזרו לשיטה הישנה, כי הבינו שגם בדבר הזה אין ממש פתרון. במילים פשוטות, יש בעיות בכל דמוקרטיה, שלא נחשוב, אנחנו לא הדמוקרטיה היחידה בעולם, שבה הולכים לבחירות פעמים ביתים תכופות, אני רוצה להזכיר מדינה כמו איטליה, לא שאנחנו רוצים להידמות לה, אבל יש דברים כאלה. האם זה טוב? ודאי שזה לא טוב. השאלה תמיד מה האלטרנטיבה? כבר אמר מי שאמר שהדמוקרטיה זה שיטת המשטר הכי פחות גרועה מכל השאר השיטות. אם יש למישהו משיטה יותר טובה, אפשר להציע אותה. אבל שוב, זה שיש בעיות, זה עדיין לא אומר שהפתרון להם הוא בתיקון חוקתי. כל יומיים שלושה, משהו שגם הוא לא בטוח.
אני רוצה רגע לחזור למשהו שהזכרת עכשיו, אגב, אורחה, לגבי העניין המוזר הזה, אולי תנסה להסביר לנו אותו, שעל פי ההצעה הזו של שני חברי הכנסת מש"ס, אגב, רק אלה שהשתתפו בבחירות האחרונות יוכלו לבוא ולהצביע בבחירות הנוכחיות הישירות לראשות הממשלה. קודם כל, האם זה חוקתי? ושתיים, זה מזכיר לי גם את הסיפור הזה שבתי המשפט הרי לא מאשרים כמעט להעביר למשל לרשימות של אנשים שהתחסנו. יש כאן בעיה של זה כבר אין אנונימיות ואין פרטיות. אותו דבר אגב לגבי ההצבעה. למה אפשר לפרסם מי הצביע ומי לא הצביע? אולי יש אנשים שלא רוצים שידעו שהם לא הצביעו או שהם כן הצביעו?
אז צריך להפריד בין שתי השאלות. לגבי השאלה האם זה חוקתי או לא, הרציונל מאחורי הדבר הזה הוא שבעצם אנחנו עושים המשך, זה לא בחירות חדשות, אלא זה בחירות שלא הוכרעו, ולכן אנחנו נותנים לאותם אלה שהשתתפו במערכה הראשונה, אנחנו בעצם נותנים להם להמשיך את התהליך, מכיוון שחברי הכנסת לא מסוגלים, ואנחנו אומרים בואו נחזור לריבון לעם, לכאורה דבר מאוד דמוקרטי, אבל הוא לא נטול בעיות. לגבי השאלה השנייה, אני חושב שזה פחות בעייתי, שוב צריך לזכור, שגם העניין הזה של פרטיות, אם הזכרת את הקורונה או הקשיים אחרים, הוא לא זכות מוחלטת. ודאי שזכות הפרטיות היא זכות מאוד חשובה, והשאלה מי הצביע ומי לא הצביע, ואדם לא רוצה שידעו שהוא הצביע, היא דבר מאוד חשוב. אבל אנחנו יודעים שגם זכויות לפעמים ניתן לפגוע בהן, כאשר זה נעשה לתכלית ראויה. בהנחה, אני אומר, הכל בהנחה שהתכלית כאן היא אכן תכלית ראויה, אז אני לא רואה את הבעיה הגדולה דווקא בסיפור של הפרטיות, אני חושב שהבעיה המהותית היא הבעיה הגדולה יותר, שוב זה שאתה עושה שינויים בחוק הזה, שיטת הריצ'רץ', שפותח, סוגר, פותח, סוגר את חוקי היסוד, זה דבר שכמובן לא ראוי, בוודאי שהוא לא ראוי, כאשר נתקלת בבעיה נקודתית, ואתה על סמך זה הולך לשנות חוק יסוד, אם זה יהיה כהוראת שעה, עדיין דבר מאוד מאוד לא רצוי.
ובוא לא נשכח שרק לפני 5 דקות שינו ועיוותו ומאחו ולשו את החוק יסוד הקודם, ויצרו פה מבנה ששני ראשי ממשלה, ומה לא.
זה לא קיים בשום מקום בעולם, מפלטת דור ראשית, ששוב, בלי להיכנס לצד הפוליטי שבה, אבל זה דבר שלא קיים בשום דבר בעולם, וכנראה שלא במקרה הוא לא קיים בשום מקום בעולם הדמוקרטי, גם אצלנו כנראה שזה לא כל כך הוכיח את עצמו.
פרופסור הכהן, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם ולכל המאזינים.
אנחנו, אריה, נלך לשמוע מה קורה על הכבישים. אגב, אתה הרי לא יוצא מכפר אדומים, המסלול שלך זה כפר אדומים.
היום יצאתי.
כפר אדומים, חנה לחמר וחזרה, זה המסלולים
היום
שלך.
היום יצאתי.
תקשיב, מה שקורה מבחינת פקקים, אני מתחיל להתגעגע לסגר. אתה לא מבין מה קורה פה.
בתל אביב, נו...
בגוש דן כולו, בוא.
זה העונשים הקבועים בחוק למי שגר שם.
אפרת קורמן, דיווחי תנועה, פרסומות, ונחזור עם הפוליטיקה, חכו לנו. טל שלו, שלום.
ערב טוב.
מים טובים.
חברתנו מוואלה, מעדכנים אותי רק עכשיו באריה, בניגוד למה שאמרתי, שרק אלה שהצביעו יוכלו להצביע, זה רק אלה שהייתה להם זכות הצבעה בפעם האחרונה יוכלו להצביע. לא שאני מבין את זה עכשיו, אבל לא משנה. תגידי, מה קורה? קודם כל, מה עם ההצבעה על הוועדה מסדרת?
היא כנראה תיקח הרבה מאוד זמן, בליכוד רשמו לפני איזה חצי שעה בערך 57 חברי כנסת לנאום.
זה פיליבסטר.
זה פיליבסטר, אני חושבת שבאופוזיציה מאוד מפחדים שבליכוד ימשכו את הדוברים שלהם ברגע האחרון ויעשו הצבעה מפתיעה כדי לנסות לייצר רוב. כרגע צריך להגיד, הליכוד נראה שהוא בדרך להפסד, שזה אירוע משמעותי, אז הפיליבסטר הוא איזה ניסיון למרוח אותו, לפחות להשאיר עוד כמה שעות כדי להפעיל לחץ על בנט.
שנייה, רגע, לפני שאריה שואל, למי שבכל זאת המאזינים לא חיים את זה, העבודה המסדרת זה הצבעה דרמטית, היא מסדרת את כל ועדות הכנסת, וההצעה של הליכוד זה שיהיה נציג אחד לכל 5 ח"כים, ההצעה של הצד השני זה נציג אחד ל4 ח"כים, שייתן יותר ייצוג לימינה, ולכן בנט כנראה יצביע עם הצד השני, או ימנע מה שייתן את הניצחון לצד השני. כן, אריה?
זה מה שרציתי להעיד.
אוקיי, אתה יכול ללכת בעיקרון.
על זה אנחנו מדברים. עכשיו, מעבר לעניין הזה שבו בנט יצטרך להכריע אם הוא שמאלן בוגד או פשיסט, זה נקודה קריטית בחייו. השאלה היא אם יש משהו חדש במערכת מעבר לבחירות האישיות, או שהם תקועים כולם באותו מקום?
מבחינת נתניהו אין שום דבר חדש, הולכים היום בליכוד בכל הכוח על הסיפור של הבחירות האישיות, למרות שלהערכתי ההיתכנות שיהיה לזה רוב היא מאוד מאוד נמוכה.
למה?
שוב, זה יהיה תלוי בנפתלי בנט. כמעט כל המפלגות בגוש שמתנגד לנתניהו כבר הודיעו שהן מתנגדות לזה, וזה יהיה תלוי בנפתלי בנט. עכשיו תגידו לי אתם, האם בנט ייתן לנתניהו את הפרס הזה, את המתנה הזאת, רגע לפני שיכול להיות שהוא בעצמו יקבל הצעה להיות ראש ממשלה? אני מאוד מאוד מסופקת, אבל זה תלוי כרגע בבנט. בצד השני,
אני מעדכן שנייה, סליחה, נתניהו יושב בסיעת יהדות התורה עכשיו, משתתף בישיבת סיעה שלהם ואומר, בנט הולך איתם, אנחנו נצטרך להיות חזקים ביחד והתקופה הזאת תעבור מהר, ובקיצור שומר לעצמו על הבונקר. טל, תמשיכי.
אז הוא שומר לעצמו על הבונקר, כי באמת אם הוא לא יצליח, לא עם הבחירות האישיות ולא עם איזה יוזמה אחרת שהיא יכולה לצוץ ב-15 יום הקרובים, אז המנדט עובר לצד השני. אז לשאלתך אריה, בצד השני לפחות עושים סימנים שמתחילים להזיז עניינים. יש פה רצף פגישות היום בכנסת של יאיר לפיד עם ראשי הרשימה המשותפת, עם אביגדור ליברמן, עכשיו עם ניצן הורוביץ, בנט נפגש עם שר. רצף פגישות שלפחות עושים סימנים שמנסים להתחיל לייצר הסכמות, כדי שכשיגיעו ברביעי במאי לסוף המנדט של נתניהו, כבר יהיה משהו שאפשר להציג לנשיא. אז האמת היא שרוב הפעילות כרגע היא דווקא בגוש שמתנגד לנתניהו, בעוד נתניהו והליכוד בעיקר מפמפמים מהבוקר מאוד באגרסיביות את הסיפור של הבחירות
בעצם,
הישירות.
בעצם, הסיפור של הבחירות הישירות זה בעצם הודעה באלף של נתניהו שאין לו ממשלה, תקני אותי אם אני טועה.
ככה אתה לא טועה, אין לי מה לתקן.
עכשיו תגיד, אז אוקיי, אז בואי נתקדם עוד שלב, תגידי, זה הוצג כשזה פורסם על ידי עמית סגל כאילו זה רעיון של דרעי. לעומת זאת מנסור עבאס... יוריד להם גשם על המצעד הזה לפני שעתיים, כשאמר שהוא קיבל הוצאה כזו מהליכוד לפני שבועיים. מה? זה בעצם עניין של ביבי. עוד פעם, אני שואל אותך.
תראה, אני חושבת שזה כנראה גם וגם. במקור זו באמת יוזמה שבזמנו אלא אריה דרי, הוא היה הראשון שאלה אותה אחרי הבחירות השניות, בניסיון למנוע את הבחירות השלישיות. מנסור עבאס באמת חושף שזה לא נולד, ניסו להציג את זה כאילו זה נולד אתמול גם בפגישה של דרי ובנט, או שזה נולד בפגישה של בנט ונתניהו. אז בעצם עבאס חושף שבליכוד מלא מלא על האירוע הזה. אגב, הליכוד מבחינת עבאס זה לא בנימין נתניהו, זה דווקא יריב לוין, אבל זה אומר שהאירוע נמצא בראש סדר היום של הליכוד, וזה לא נולד רק אתמול אצל עמית סגל במעדורה, אלא זה מתגלגל כבר כמה ימים.
האם זה יכול להיות ספין בניסיון נוסף ללחץ על בנט ושר?
אני בספק, אני חושבת שזה בעיקר, יכול להיות שזה ספין שמספיר מאחוריו משהו אחר, אני לא חושבת שזה באמת יכול ללחוץ על שר, ואני גם לא חושבת שזה לוחץ על בנט, אני חושבת שזה בעיקר מראה את דרגת הלחץ שיש כרגע בסביבת ראש הממשלה, שיש לו די הרבה זמן צריך להגיד, אבל זאת יוזמה שהיינו מצפים שאולי תישלף ככה ממש בישורת האחרונה. זה שהוא לחוץ כבר עכשיו, הוא עוד לא עבר חצי מהמנדט, והוא כל כך לחוץ שהוא מנסה לקדם את היוזמה הזאת, מראה באמת כמו שבן אמר קודם שהנתיבים שלו לממשלה חסומים, וכרגע הוא מתמקד במטרה אחרת, למנוע את העברת המנדט למישהו אחר.
אני...
הבחירות ישירות זה שיטה אחת, יכול להיות שיצוצו גימיקים חדשים בימים הקרובים.
אני רוצה להעלות פה הצעה, אבל אני מפחד לפגוע באריה. תשמעי, אני שומע שמדברים בשיחות סגורות אמנם על החזרת המנדט הבריטי. אריה?
אין תגובה.
אוקיי, עכשיו שאלה האחרונה ברצינות, אני חושב שנתניהו לא לחוץ אלא נואש, אם כי אסור בתכלית האיסור להספיד את האיש אף פעם עד שזה לא נגמר, ורק שואל אותך טל אם את מתחילה לשמוע זמזומים בליכוד, כי בסוף שמענו כבר ישראל כץ בשיחות סגורות וכל מיני כאלה.
בטח שיש זמזומים בליכוד, הם מאוד מאוד חלשים, הם לא רוצים שהם יגיעו לאוזניהם של בלפור, אבל היום בבוקר לדוגמה נתניהו כינס וביטל ישיבה מיוחדת של שרי הליכוד, אחרי הפרסום הזה אתמול בערב על ישראל קאט שכבר מתכנן מה יקרה ביום שאחרי, וזה מזכיר לנו איזו היסטריה שהייתה גם לפני איזה שבוע וחצי, שהוא זימן פגישת בעולה עם ראשי סניפים ופעילים מהליכוד, ויממה לאחר מכן
ביטל לא אותה. טל שלב, היה אחלה, תודה.
ערב טוב.
תודה רבה.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, שלום.
יאללה, ערב טוב.
רק חזרת לכנסת, תראי איזה בלגן את עושה.
כן, אני מקשיבה לטל ולכם. כן, תראה, אני שמחה אבל שיש בלגן. בשביל מה חזרנו, אם לא בשביל להחליף את השלטון.
איך אתם רואים את הסיפור עכשיו? אתם מתואמים עם בנט?
קודם כל יש כל הזמן שיחות, וטל צודקת, כל הזמן שיחות, כל הזמן מדברים. אני אמרתי דרך אגב, אם אתם זוכרים, דיברנו לפני איזה שבועיים, נראה לי שרק התחיל, אמרתי לכם אין לנתניהו ממשלה בגלל ההיכרות העמוקה שלי עם בצלאל.
ואנחנו אמרנו, גם לכם אין ממשלה.
ואתם אמרתם לי זה, אבל הנה, קודם כל...
אני לא אמרתי את זה.
אז זהו,
אנחנו מדברים כאיש אחד.
לא, ואנשים באו אליי ואמרו לי, מה הוא יקבל? לא יקרה. אין לנתניהו ממשלה. עכשיו, כשאנחנו יודעים את זה, שבצלאל לא ישתף גם לא בהימנעות, אנחנו צריכים לעבוד, ואני שמחה מאוד שאמרה טל ובצלאל, ואני חזק את זה, שמה שנקרא, העברנו הילוך. השיחות צריכות להיות כל הזמן, אני אפילו אישית אמרתי זה גם ליאיר היום, כל הזמן לדבר, להתחיל לבנות את הממשלה הבאה, כי זה אפשרי.
איך אתם מדלגים על המשוכה ששמה בנט וסער לא יישענו על קולות הערבים, כי יש גם היום שאחרי. מה, באמת?
כן, דילגנו, אנחנו נעדכן אותך בהמשך.
אז אין להם עתיד פוליטי.
אוקיי, בסדר, אבל מי ראש הממשלה בינתיים? בלי עתיד פוליטי.
העתיד צריך להיות, לא בקלישה, של לצאת מהחוסר התיבות פוליטית הזאת, ואל תתבלבל, אריה.
וככה, על ידי הימנעות של רע"מ או של בל"ד, אתם משיגים יציבות פוליטית.
רגע, רגע, תשמע, באתי לחזק אותך במשהו.
אל תחזקי אותו.
לא, אני כן רוצה להגיד, שכולנו נצטרך לעשות ויתורים. כולם, גם ימין וגם שמאל, כולם יצטרכו לעשות ויתורים כדי להחליף את הממשלה הזאת. לא רק באמת עם הימנעות שלו, גם אנחנו. והנה אני אומרת לכם,
את רואה פה ממשלה יציבה?
על, אני רואה מטרת על לעשות כאן יציבות פוליטית, תקציב מדינה, כנסת מתפקדת, ממשלה נורמלית. תקשיבו, מה שקורה כאן בשנתיים האחרונות, אני עכשיו רק בשעה האחרונה רק דיברתי עם ח"כים שהיו כאן בשנתיים האחרונות ואמרו לי, יש לך מזל שלא היית. אגב, גם מהימין וגם משמאל. די, למה אזרחי ישראל צריכים לקבל כנסת לא מתפקדת בממשלה
אריה,
כזאת?
אריה, אתה זוכר שעשינו את השידור הזה מהכנסת ביום ההשבעה? אני לא זוכר מי אמרה לנו מיש עתיד. התחילה להשתמש במונח ממשלת אחדות. ואני שמתי לזה לב. כי אתם עכשיו מדברים על ממשלת אחדות ישראלית.
נכון.
גם בגלל שיהיו בה כנראה גם נמנעים ערבים.
השאלה היא... ממשלת אחדות ישראלית שהיא מורכבת מישראלים. זאת הבעיה.
חבל שאי אפשר להחליף אותם. השאלה היא כמו שאריה אומר, אם תצליחו להשיג, הרי זה אמורה להיות רוטציה שנתיים-שנתיים. את חושבת שלפיד יגיע לשנתיים שלו?
בואו נחכה ונראה קודם כל שאנחנו מצליחים להרכיב את הממשלה הזו, ובוודאי גם בואו נראה את הסידור, לא יודעת אם זה יהיה שנתיים-שנתיים, אולי זה יהיה מסגרת זמן אחרת, אני לא יודעת.
שבועיים-שבועיים, כמו בקבינט.
אריה, תשמע, מגיע... סליחה, אריה ובן.
זה היה בן אבל עכשיו.
הוא לא חשוב, דברי.
שניכם, אוקיי, אריה ובן. אני אומרת לכם משיחות שאני מקיימת, גם בשני הצדדים, אפשר לקיים, לשמוע, אפשר לעשות את זה, לשמוע את תמר זנדברג אפילו היום מדבר ברעיון ברדיו, חבר'ה, זה לא היה כאן לפני שבוע, שבועיים. וכן, מבינים ימין ומשמאל, כולם, שאנחנו יכולים לעשות את זה אם נבין שמבטרים, וכן מתכנסים להקמת ממשלה טובה ויציבה.
חברת הכנסת מירב בן ארי, אנחנו מאוד מודים לך השיחה הזאת.
תודה רבה.
בכל אחד.
ואנחנו שוקלים לחוקק חוק נגד תמימות פוליטית.
אז אי אפשר יהיה לעבוד ככה.
אין מצב.
אריה, תשתדל לא להתנבא. היא תהיה ממשלה, ממשלת שינוי, אין לי מושג כמה זמן היא תחזיק, ונבדוק את זה מיד אחרי הפרסומות. חכו לנו, תכף חוזרים. עם לוסי אריש. אריה?
כן.
רצית להגיד משפט?
כן.
המנדט הבריטי.
תחשוב טוב אם אתה רוצה את זה במקום התקווה.
רוצה, מת על God save the Queen, מת על זה, חולה על זה.
אוקיי, אוקיי.
אדוני, אתה לא תפחיד אותי פה עם ה... לוסי ארי, שלום.
שלום לך.
שלום, לארי ולבן, מה שלומכם?
חברתנו האהובה. כן, אין טענו. טוב, אנחנו זוכים בך עכשיו, הנה הפקר, כי מחוברים, מתי זה? זה כבר עלה?
זה עלה ב-VOD בסוף השבוע, אבל היום העלייה הרשמית.
העלייה רשמית בהוט בימים שני ורביעי ב8:30. הנה זה הפרומו שעשינו, ואני שואל, אישה צעירה שהפכה לאם צעירה, אנחנו יודעים מה זה.
לא כזאת צעירה, בן, בוא.
יחסית לאריה. אבל מה צריכה מצלמות בבית?
האמת שזה באמת, זאת הייתה, בוא נגיד שעברתי שנתיים די אינטנסיביות, אם אפשר להגדיר את זה בלשון המעטה.
נכון.
ואני חושבת שפעם ראשונה רציתי אולי שיראו קצת פן אחר ממה שבדרך כלל רואים, המונולוגים, האשת האקטואליה שיושבת באופן. רציתי שיראו את הנשמה יותר, וזה היה גם בסוג של גם מתנה לעצמי.
את יכולה לאשר או להכחיש, אבל שמעתי שזה, שלפחות אמרו לך שזה יכול להיות גם במקום בייביסיטר.
תראה, זהו, שזה לא... הלוואי וזה היה במקום בייביסיטר, אני עדיין מחפשת בייביסיטר ומטפלת, אבל זה עדיין לא קורה שתעזור, אבל כי בסופו של דבר הסבים והסבתות קצת רחוקים, למרות שאני היום באתי לבקר אותם בדימונה, אבל כן, אבל זה היה, האמת שאני כל כך גאה בעצמי, כי פעם שאני פשוט יצאתי עם הילד לבד, לנסיעה לבד, עד לדימונה.
אני זוכר מה זה פעם ראשונה, לידה ראשונה, לצאת עם התינוק מהבית, זה חתיכת אופרציה.
זה אופרציה, זה ממש אופרציה, זה גם לעצור באמצע הדרך, וכאימא מניקה צריך לעצור ברגע שהוא משמיע כל מיני קולות, אבל הוא באמת בסוף הוא היה ילד טוב, הוא ישן רוב הנסיעה, וזה היה...
אדם, אדם הלוי ההריש צריך להגיד.
איך את נוהגת?
אני נוהגת טוב, אני נהגת טובה, אני נהגת טובה.
תגידי לילד.
תגידי, וצחי זרם?
צחי, בוא נגיד שלצחי היה מאוד קשה. בסופו של דבר, צחי, אני לא צריכה להגיד לכם, הוא בן של איש מוסד. הפרטיות שלו זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני, לפני שהכנסתי בכלל את המצלמה הביתה, כמובן, שביקשתי את ברכתו ואת אישורו, אם הוא לא היה מאשר, אז המצלמה בטח ובטח לא הייתה נכנסת הביתה. היו רגעים גם שצחי פשוט, כשאת המצלמה, ביקש לסגור אותה, כי זה לא התאים, וכיבדתי את זה. אבל
איך זה עובד? יש כל הזמן מצלמות, אבל אין אנשים, נכון? אין צלם או במה או משהו.
אין צלם, יש מצלמה שבאמת אתה בעצם מתפעל אותה כל הזמן. ואתה פשוט פותח אותה בזמן שאתה מרגיש שצריך לפתוח אותה.
וואלה. ואם יש משהו שפתאום אתה בדיעבד רואה שזה מבוכה, אתה יכול להגיד להם, חבר'ה, את זה תמחקו?
כן, כן, כן. יש לנו, האמת, קונטרול מלא על מה נכנס, ואנחנו יש לנו גם יכולת בטו להגיד, אוקיי, את זה אנחנו לא רוצים. אבל אני חושבת שגם לעמי טיר ול... תמר מרקאי היה קצת קשה איתי, כי אני עובדת כישת תוכן כל הזמן כעיתונאית, ואני ישר חושבת מה נכון, מה לא נכון, מה ייכנס, מה לא ייכנס, איפה...
היא מביימת את עצמה בעצם.
ויש איזה שלב שבו מפסיקים לדבר למצלמה ובאמת מדברים כמו בני אדם?
האמת ש... תראה, מצלמה בשבילי, אריה, תמיד הייתה איזשהו מקום שבו אני כן דיברתי, תמיד אני מדברת אמת. זאת אומרת, בשבילי המצלמה אף פעם לא הייתה איזשהו מסך שהוא מסנן. זאת הבעיה הראשית איתי. אבל אני חושבת שבסופו של דבר המצלמה מאוד מאוד עזרה לי להגיד, זה כמו טיפול פסיכולוגי. כי לפעמים יש דברים שאתה אומר לעצמך ברכשי הלב בפנים בפנים, ורק כשאתה שומע אותם בקול, פתאום הם נוחתים כמו שצריך.
את יודעת מה קרה לנו?
זה מצלמה פיאלית.
יצאנו מפגרים ומטומטמים, כי לא דיברנו איתך על יפו, ואת כל כך כיף לדבר איתך על החיים. איך במשפט אחד חצי דקה את מרגישה מול יפו? עכשיו?
אני חייבת להגיד לכם שאת התמונות שראיתי, מאוד קשה לראות את התמונות האלה. להגיד לכם שזה לא משהו שאנחנו רואים שדי צפינו שיקרה, זה איזשהו, אנחנו יושבים על איזשהו הרגש, ולצערי אף אחד מהצדדים לא ממש מנסה להרגיע את המצב הזה.
אבל דווקא את יודעת, דווקא בקטע של פתאום הפריחה הזאת של עם מנסור עבאס וכל החיבוק הזה של הימין וזה, פתאום הדבר הזה קורה.
לא, אתה יודע שזה לא חיבוק אמיתי. נכון. אנחנו כולנו אנשים חכמים וכולנו אנשים אינטליגנטים, ואנחנו כולנו יודעים שהחיבוק לא חיבוק אמיתי, אלא חיבוק אינטרסנטי.
תודה על השיחה, נגמרה לנו התוכנית.
כן, תודה רבה לכם.
בהצלחה.
תודה רבה.
בהוט שני ורביעי מחוברים, עורכת מפיקה יפעת קורמן, אחראי על השידור עידו כהן, עורכת בדיגיטל רות מתיטריה אורגון. קופן ואילל ידברו פה על הליגה האירופית החדשה שאני מתפלל שלא תקום.
למה? גם אתה נגד?
כן, נגד, נגד, נגד.